שוב שלום, כאן טובי פולק עם פרק מספר 2 בפודקאסט שלי ממשיך לדבר אל הקיר. ולפני שנמשיך נגיד שוב תודה לקווין מקלוד על היצירה Welcome to the show מתוך אתר פין מיוזיק, זאת המוזיקה שמלווה אותנו. על מה נדבר היום? משהו קצת שונה. אין ישראלי ב-15 שנים האחרונות שלא נחשף לשם ענת קם. כל מי שהיה בוגר בכל התקופה הזאת, בעשור ומשהו האחרונים, שמע על ענת קם, יודע משהו על ענת קם, יותר מדויק, חושב שהוא יודע משהו על ענת קם. בתמצית נגלה לכם, למי שצריך קצת רענון, מדובר בבחורה בת 34 היום, פלוס מינוס, שבאמצע שנות ה-2000, בסביבות 2005-2006, התגייסה לצבא, ניסתה להגיע לקורס טייס, לא הלך, הלכה לקורס קצינות, גם משם נפלטה, בסופו של דבר התגלגלה להיות פקידת לשכה בלשכת אלוף פיקוד מרכז בזמנו, אלוף יאיר נווה. היא גדלה בירושלים, בתור נערה היא הבריקה למדי, הייתה עיתונאית צעירה ברשת המקומונים של כל העיר, וגם באתר הנוער של וואלה. השאיפה שלה הייתה להיות עיתונאית, והיא די הגשימה את זה כנערה לפחות. כשהגיעה לצבא היא מצאה את עצמה משועממת בלשכת אלוף הפיקוד, מעבירה מסמכים מצד לצד, כפי שהיא אמרה בעצמה. ובמהלך העבודה הזאת היא נחשפה להרבה מאוד מידע, שכמישהי שגדלה בבית שהיא גדלה בו, נקרא לו בית שמאלני, קצת הטרידו אותה. בדיעבד היא אמרה שיכול להיות שזה כן האידיאולוגי או לא האידיאולוגי. מכאן לשם היא עשתה מעשה שאסור היה לה לעשות, היא העתיקה לדיסק השיח במהלך השירות הצבאי שלה כ-2,000 מסמכים מסווגים, ולקחה אותם הביתה. היא השתחררה מהצבא, ולאורך זמן לא עשתה עם זה שום דבר. To make a long story short, מתישהו לקראת סוף, החלק הראשון של שנות ה-2000, היא הציעה את הסחורה הזאת לעיתונאי הארץ, לתחקירן המוערך אורי בלאו. הוא קפץ על המציאה. היא ביקשה והתנתה את המסירה של החומרים בכך שהיא תישאר אנונימית, שלא יגיעו אליה. הוא עבר על המסמכים, ובסופו של דבר יצאה משם פצצה עיתונאית דרמטית. היו שם הרבה מאוד חומרים, אבל מה שעשה את הרעש זה היה עדויות כתובות מלשכת האלוף, שבעצם צהל מצפצף על פסיקת בגץ בעניין החיסולים, מה שנקרא סיכולים ממוקדים. בגדול בגץ הכריע שחיסולים מהסוג הזה יעשו רק במקרה שפצצה מתקתקת, שמחבל פוטנציאלי יחוסל מהאוויר או בדרך אחרת רק כאשר יש מידע ברור שהוא עומד לפעול, לפגוע בישראלים. ובפועל הצבא די צפצף על העניין הזה, ובכל פעם שהייתה הזדמנות והתקבל האישור, כן פצצה או לא פצצה מתקתקת, החשוד או המחבל הפוטנציאלי חוסל בידי צהל. הפרצום בארץ, במוסף הארץ, היה מאוד מאוד מרשים, רק שהייתה איתו בעיה אחת. מרוב הלהיטות של בלאו, אבל בעיקר של עורך המוסף ושל עורך העיתון, מה שעשה העיתון זה, הוא הדביק מסמך כפי שהוא, מעל גבי העיתון, עם הפונט וכל מה שהיה בדף הזה, כולל הכיתוב שלמעלה סודי ביותר. וזה חרפן את המערכת. כי בסופו של דבר הפרסום עצמו אושר בידי הצנזורה, צריך להדגיש את זה. זה לא שהצנזורה חשבה שיש שם איזשהו סוד ביטחוני. זה היה יותר עניין פוליטי, כן. יש בגץ, יש ממשלה, בגץ אומר ככה, צהל עושה ככה, שום דבר שלא ידענו קודם. אבל יותר מזה, המצב בישראל, כפי שאנחנו מכירים אותו, אין אהדה מיוחדת לפסיקות בגץ שמגינות על, נקרא לזה, על מחבלים פוטנציאליים, סתם על ערבים או על מיעוטים או על מי שהמערכת מגדירה כאויב העם. אז בגץ אמר, אף אחד לא מתרגש מזה יותר מדי, וחום מזה זה גם הארץ, והארץ ידוע, נקרא לזה, בשמאלניות שלו. הכותרות היו כותרות, כמו שמקובל במקרים מהסוג הזה. הבעיה הייתה שהמערכת הושפלה. הובחה. הצבא הובח, השב"כ הובח, והעובדה שהמסמך הודבק על העמוד כפי שהוא, הדליקה את כל הנורות האדומות בלשכות המתאימות. לשכת אלוף הפיקוד רתחה, אלוף הפיקוד רתח, המטכ"ל רתח, ראש השב"כ רתח, הוא גם אמר את זה בדיעבד, יובל דיסקין, והם התחילו לחקור. ומרגע שהתחילו לחקור, זה היה די קל מבחינתם לבודד את המקרה, הרי לא הייתה בעיה לבדוק מתי המסמכים האלה הופקו ונאגרו ונשמרו באותם מחשבים של הצבא, ובאמת תוך חודשים ספורים, או אפילו פחות מזה, הם הצליחו לבודד את כל מי שהיה לו גישה למחשבים האלה בלשכה באותם, בפרק זמן הרלוונטי, והגיעו אל הנתקן. הגיעו, זימנו אותה לחקירה, היא אפילו לא הייתה, כמו שהיא אמרה, היא אפילו לא נשברה, היא ישר סיפרה, די מהר סיפרה את הסיפור, בלי להתייעץ עם עורך דין, בלי לדעת מה הזכויות שלה, בלי לדעת מה היא עושה לעצמה, כן מפלילה, לא מפלילה את עצמה, מותר לה לשמור על זכות השתיקה, יש לה איזה שהן זכויות, שום דבר. בחורה צעירה, רק השתחררה מהצבא, שנתיים, שלוש משוחררת, היא הייתה בלחץ גדול מאוד, ואין מה להאשים אותה. למי איתנו יש ניסיון בחקירות שבק, במקרה הזה אפילו לא צריך לאיים. מכאן לשם השבק בעצם שם את היד, או התחיל לנסות ללכוד את כל המעורבים בעניין, אז ענת קם כבר הייתה ברשותו, ואז התחילו לנסות לעשות משהו בעניין של אורי בלאו. הוא נסע ללונדון, עיתון הארץ נתן לו חסות מימן את שהותו בלונדון לאורך תקופה ארוכה, כשבמקביל נציגי הארץ ניהלו מסע ומתן על הסדר מול השבק, שבמסגרתו הוא היה צריך להזיר את כל המסמכים, ובסופו של דבר הוא גם לא עשה את זה, לא מיד, הוא יחזיר להם חלק מהמסמכים, אבל הסיפור הוא ענת קם. ענת קם בעצם נשארה לבדה מול המערכת, היא הוכנסה במהלך החקירות ועד שהתחיל משפטה למעצר בית של שנתיים, לא פחות, שנתיים מעצר בית. אני לא יודע מי מאיתנו מסוגל בכלל לדמיין את הסיטואציה הזאת. בחורה שבקושי התחילה את החיים בדירה שכורה בתל אביב, שאסור לה לצאת מהבית, ההורים שלה בכלל מירושלים, לא צעירים, דודה שהתנדבה להיות איתה ולשמור עליה והתחייבה שהיא תהיה אחראית לה. סיפור מאוד מאוד קשה. אחרי תקופה הוגש נגדה כתב אישום חמור מאוד על ריגול חמור ועל פגיעה בביטחון המדינה, לא פחות. זאת אומרת, מסמכים שהיא לקחה לא באישור, בעצם הפרה את החוק באופן ברור, הפרה אמונים לצבא, היא הייתה חיילת ואסור עליה לעשות את זה. גם אם המטרה, בעיניה או בעינינו הייתה מקודשת, זה משהו שהוא מנוגד לחוק. אז כתב אישום על לא פחות ריגול חמור ופגיעה בביטחון המדינה. המשפט היה ארוך וקשה, ובסופו נגזרו עליה 4.5 שנות מאסר. אחרי שנתיים, קצת אחרי שאורי בלאו והנציגים שלו הגיעו להסכמה עם המדינה לאיזושהי פסיקה מקלה, שמסגרתה הוא יחזיר את כל המסמכים, הודה במה שהודה ונדון לארבעה חודשי עבודות שירות, ואז גם חזר לארץ, ענת ביקשה שחרור מוקדם, ואחרי שנתיים היא אכן יצאה. אחרי שהשתחררה מהכלא היא לא ממש מצאה את עצמה, בכל מקום הוקיעו אותה, בשום מקום עבודה לא היה מוכן לקבל אותה, כולל הארץ, למרות שזה כאילו היה מתבקש, אבל זה לא באמת היה ריאלי. יותר מזה, הארץ אפילו לא לקח אחריות על, על חלקו בסיפור הזה. היא בקושי יכלה לצאת מהבית, בכל מקום צעקו אחריה, הכיללו אותה, הכריזו עליה שהיא בוגדת, שהיא מוסרת, מה שתרצו. החיים, בגדול, החיים של בחורה בת 26-27, בת כמה שהייתה אז, כמעט נגמרו, אז לא היה לה מה לעשות בארץ. היא החליטה שהיא צריכה לצאת מכאן, היא הגישה בקשה להתקבל למסלול תקשורת באוניברסיטת קולומביה במנהטן, ניו יורק. היא התקבלה, ואז הייתה צריכה וביקשה, ובסופו של דבר קיבלה ויזת לימודים, גם זה לא היה פשוט. וכמו שהיא הגדירה, זו הייתה תקופה נהדרת מבחינתה, היא נסעה ללמוד בקולומביה, אבל היא אכן השלימה את התואר, אבל בסופו של דבר היא לא הצליחה לקבל עבודה גם בארצות הברית. כי השם ענת קם הוא כבר טרייד, הוא כבר טריידמרק, הוא כבר סמל, הוא כבר סימבול, וגם כאלה שכבר כמעט קיבלו אותה לעבודה, למשל מגזין פורבס, ברגע שמישהו שם עשה את האחד ועוד אחד והבין במי מדובר, ההצעה ירדה מהפרק. מכאן לשם ויזת השהייה שלה הלכה והתקרבה לסיומה, והיא בייאושה הבינה שהדרך היחידה מבחינתה זה לחזור לישראל, ואז היא החליטה שהיא תסיים את החלק שלה, או את שהותה בארצות הברית, בטיול מחוף לחוף, טיול גאולה, טיול פרידה, טיול, תשמעו על זה בסרט. במקביל להחלטה הזאת שלה, נוצר קשר בינה לבין שלומי אלדר, לשעבר עיתונאי ישראלי שכבר 8 שנים חי עם משפחתו בניו יורק, אז הם גרו בניו יורק, היום הם גרים במרילנד, והמשפחה של שלומי התחברה לענת, הם היו בקשר, וכשהוא שמע על התוכנית שלה, הוא הציע לה לעשות סרט שבמסגרתו הוא ילווה אותה בטיול הפרידה הזה. כפי שהוא מספר, זה לא היה פשוט, לקח לו זמן לשכנע אותה, אבל בסוף זה יצא לפועל. את כל המסע הזה, שלומי אלדר מסכם בסרט יוצא מהכלל, שנקרא להיות ענת קם, סרט בהפקת יס דוקו, בתמיכת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה. הסרט זמין בימים אלה לצפייה ב-YES VOD. המפיקים הם אהוד בלייברג, יואב זאבי ועומרי עוזרד. הסיפור של הסרט הוא בעצם סיפור מסע שהוא גם סיפור גאולה, או שכן או שלא. אני ממליץ מאוד לראות את הסרט הזה. ובשביל לשמוע קצת יותר על מה שהיה אז ומה שהיה מאז, ובכלל על כל תהליך עשיית הסרט הזה, נפגשתי מרחוק, אני בהוד השרון ושלומי במרילנד, עם הבמאי, עם שלומי אלדר. שלום שלומי, מה שלומך?
שלום, בסדר גמור.
אני יכול לספר לך שממש ביממה האחרונה, בהמשכים ראיתי והשלמתי לראות את הסרט שלך, להיות ענת קם, ובחלקו...
אז אני צריך לנזוף בך, אני חייב לנזוף בך.
כשצריך לראות את זה ברצף.
מההתחלה עד הסוף.
אני יודע.
אסור להפסיק.
שמעתי רעיון עם מט דיימון אצל ביל סימונס, והוא כל הזמן מתלונן על זה שהילדים שלו עוצרים את הסרטים באמצע. אבל אנחנו בדור הזה.
יתרה מזאת, אם כבר נכנסת לעניין הזה, בואו נגלוש ישר, לא
יפה. אין שום בעיה.
אני גם נורא נורא לא אהבתי את העניין ש... אני חייב להגיד שגם מבקרי סרטים לא תרחו להגיע לאולם הקולנוע ולראות את הסרט כמו שצריך. אתה יודע, הסרט זה דבר מושקע בסאונד, באפקטים, בתמונה, ואתה יודע, אם אי אפשר, אי אפשר, אז לינק, ומבקרי סרטים למשל בדוק אביב, קיבלו לינק מהנהלת הפסטיבל, וכל אחד ראה את זה בתנאים שלו ובאיכויות שלו, כשיוצרי קולנוע, עובדים מאוד מאוד קשה, משקיעים המון המון כסף, על כל פיפס, על כל שנייה, על כל סאונד, על כל דבר, ותמיד השאיפה היא שאת הסרט יראו בתנאים האופטימליים.
אתה צודק.
אני נוזף לך, כי סרט אסור לעצור.
אתה צודק ב-100%, אני קודם כל רושם לעצמי לשבת לראות אותו מהתחלה עד הסוף, במסך הכי גדול שיש לי בבית, וברצף. טוב, זה כבר דיון אחר לגמרי, כן. עידן נטפליקס ועידן הסטרימינג, שמעתי כמה... המרצאות מרתקות בעניין הזה, וכן, דברים משתנים. אז נחזור חזרה לסרט שהוא באמת גם נוגע ללב וגם מעורר הרבה מאוד מחשבה, ואני אתן לך משפט של 4 מילים שמלווה אותי לא רק אחרי הצפייה בסרט הזה, אלא ב-1001 דיונים שיש לי ושאני כותב ושמגיבים לי וכו'. 4 מילים, לאף אחד לא אכפת. אני זוכר שהיא אמרה את זה, אני חושב שגם אתה פחות או יותר הסכמת איתה, או לא, או בשתיקה, בסוף, 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 לאף אחד לא אכפת. ואני אפרט את זה טיפה. לאף אחד לא אכפת, לא היה אכפת שהיו חיסולים או סיכולים ממוקדים שלא על פי הוראת או הנחיית בגץ. פסיקת בגץ בעצם, לאף אחד לא היה אכפת שזה פורסם, בסך הכל כולם פה מסתובבים עם גולגלות על החגורה ומתהדרים בהריגות ובחיסולים, והיו האחרונים זה בכלל עם ילדים, לאף אחד לא היה אכפת מה עשו הארץ, האם זה היה בסדר, האם זה לא היה בסדר, האם בלאו נהג נכון, האם האורך של המוסף נהג נכון, האם האורך של העיתון נהג נכון, האם המול נהג נכון, אבל בסוף הכי הכי קשה היה לי שאף אחד לא באמת היה אכפת לו, ועדיין, אני מקווה שזה השתנה קצת, אני מדבר על זה, ואף אחד לא באמת אכפת מגורלה של הגיבורה, של ענת קם. כן. אז בוא נמשיך מפה.
כן, אני יכול להוסיף עוד יותר. לאף אחד לא היה אכפת שענת קם עשתה, אתה יודע, אני לא שותף, אני לא מוחל הכפיים על זה שהדליפה, למרות שאני עיתונאי, הדליפה חומר סודי. אני די, אתה יודע, יש לי סייגים, אני לא, מצד, אני חייב להגיד לך, באו אליי אנשים, איך אתה לא תמכת בה? לא תומך, אני לא חושב שכל חייל יכול לקחת מסמכים סודיים ולהדליף, אבל היא עשתה מעשה לא טוב, היא עשתה מעשה לא ראוי, אתה יודע מה יותר מזה, עשתה מעשה שהייתה צריכה להישפט עליו, אבל אף אחד לא קם וצעק, רבק, היא לא מרגלת, שפטו אותה והרשיעו אותה בסעיף של ריגול חמור. עכשיו, כולם מבינים שלא היה פה ריגול. יתרה מזאת, ההתחלה בכלל, כל תחילת הפרשה התפוצצה מן איזה משהו כזה גדול, איזה פרשה ביטחונית מהחמורות שידע מדינת ישראל. ואני חושב שגם התקשורת הישראלית בשלב מסוים שיתפה את הפעולה. והיא הוכנסה למעצר בית שנתיים. עכשיו, אני חייב להגיד לך שבזמן צילום הסרט, שהייתי איתה סגור במשך 3 חודשים במסע מחוף אל חוף בארצות הברית, פחות התייחסתי לעניין הזה של המעצר בית. יותר, אתה יודע, זה שהיא, זה הדביקו לה עוד קלון של בוגדת ומרגלת, שישבה בכלא, בכלא עם רוצחות ונרקומניות ופחות התייחסתי לעניין הזה של המעצר בית. מתי ירד לי הסימון הזה של המעצר בית? בקורונה. היינו חודש אחד סגורים. אני בניו יורק, בישראל היה ממש
סגר
יותר, בעוד השרון, ופתאום הבנו שאנשים מטפסים על קירות חודש. עכשיו, אני שאלתי את במהלך הקורונה, אני עשיתי את השיחת זום, ואמרתי לה, אני רק עכשיו כאילו מבין, והיא אמרה, מה, זה משחק ילדים, כשבקורונה, הכל סגור, כאילו העולם עצר מלכת, הברים לא פתוחים, המשחקי כדורגל לא מתקיימים, הקולנוע לא פעיל, כשאני הייתי במעצר בית שהיה שלי, החיים המשיכו להתנהל כרגיל, והיא הייתה תחת השגחה. והמעצר בית הזה שנתיים, הוא לא נגזר עליה, בגלל שחששו שהתדליף חומרים לאיראנים, לחיזבאללה.
נקמנות ורשעות של המערכת.
זה היה הנקמה, כי כולם ידעו שהיא שיתפה פעולה מהרגע הראשון, שהיא נתנה את כל מה שיש לה, והיא לא מהווה איום.
אני אגיד לך יותר מזה, כל הסיפור של המרדף פה, הרי הידיעה עצמה אושרה על ידי הצנזורה, לפחות מה שפורסם, כן. פורסם באישור. עוד נדבר על מה שהם עשו שם עם העמוד, עם התוסודי ביותר וכו', נניח רגע לעניין הזה. הידיעה עצמה, אם היא הייתה ידיעה, כמו שיש הרבה מאוד מקורות פה ושם, אמרו שלמרות פסיקה וכו', דברים נעשים או לא נעשים, והייתה תגובה של דובר צה"ל והכל, איש לא היה מתעסק עם זה.
בוודאי.
מה שהטריף אותם זה שמישהו שלף להם מסמכים מתוך הכספת, פשוט מסמכים.
נכון.
ופה הייתה הטיפשות שלה, אבל אני אומר יותר מזה, ילדותיות. וכל כן. מי שרדף אותה במשך כל כך הרבה שנים, רדף אותה כמו מישהו שפחות או יותר נידון בטוטל ל4.5 או 5 שנים או 6 שנים יחד עם המעצר בית, על כן. זה שהוא פילח דברים חשובים, אוקיי? תחמושת שלא היה מה לעשות איתה, מאיזה חנות לקני נשק, אפילו לא את האקדח עצמו, כדורים.
כן.
זה אולי ההקבלה הכי, כאילו, תחמושת זה דבר נורא נורא מסוכן, אבל לא היה מה לעשות עם התחמושת הזאת. מה גם שבסופו של דבר, לדעתי, אם אני ניסיתי להסתכל כמה סיכולים ממוקדים היו מהיום שזה פורסם ועד עצם היום הזה, משהו כמו 11-12 שנה, לא כל כך הרבה, אני חושב שזה עשה עבודה, זאת אומרת, אולי לא פגע בביטחון המדינה, כפי שמציינים, והעלבון היה שמישהו, א', נכנס להם לכספת, ב', הפך אותם לבלופרים. בג"ץ אמר, והם עושים מה שבראש שלהם.
אז יש לי כמה דברים להגיד פה. קודם כל, אותי הפתיע שבית המשפט, שענת קם הגיע להישפט שם, לא אמר אפילו מילה אחת על זה שצהל הפר את הוראות בית המשפט.
בבקשה.
שום דבר, הם לא התייחסו לזה. איזה הפתיע, אתה יודע. כי דווקא אני הייתי מצפה, עזוב את העונש, עזוב את ההרשעה, עזוב את הכל. אני הייתי מצפה איזו התייחסות של השופטים בכמה ערכאות, כולל אחר כך שזה הגיע לבית המשפט העליון, להגיד, רגע, רגע, רבק, כאילו צהל שם עלינו פס. ולא התייחס אלינו. עכשיו, נקודה שנייה שאתה הזכרת, העניין הזה של לשים את המסמך הסודי ביותר בעיתון הארץ, אני פרסמתי מאמר תגובה בעיתון הארץ,
כשעיתון
הארץ ניסה להתנער ולהגיד,
כן.
לא, אורי בלאו נתן רק חלק מהמסמכים, ולא זה מה שהוביל אותה, זה לא נכון. אבל אני גם מאוד מאוד מעריך שעיתון הארץ באמת נתן בהבלטה ואפשר לי להגיב באופן חופשי, וזה צריך לומר לזכותו. אבל המסמך הזה ששמו בפרצוף, יובל דיסקין, ראש השבק, אמר את זה באופן ברור לחלוטין, היה איזה ערב שיח לדוב יוטקובסקי, שהנחיתה אילנה דיין, והוא אמר, עיתון הארץ, לא רק ששם לנו בפרצוף, הוא הכניס אצבע לעין וסובב, וזה מה שהביך אותם. זאת אומרת, אם היו כותבים אותם דברים בדיוק, בלי לשים את המסמך, ואם, אתה יודע, הסתרת המקור, זה קורה כל יום, כל יום בתקשורת.
זאת אומרת, זה עבודה שלנו, זה מה שעשינו כל החיים.
כן. וזה העניין. ונקודה שלישית, לאף אחד לא היה אכפת. תשמע, אני אומרת בסרט דוקטור ענת בלינט, שהיא מומחית לתקשורת הישראלית, היא היום מלמדת באוניברסיטת סן דייגו.
כן, אני מכיר אותה.
שענת קם הייתה טרף קל. היא הייתה אישה צעירה, שלאף אחד לא היה אכפת ממנה. אם זה היה גבר, אם זה היה סגן אלוף, זה לא היה קורה. ואני מסכים איתה ב-100%.
תני לעצור אותך שנייה אחת. אני שלפתי כמה דוגמאות קטנטנות. למשל, שתי הדוגמאות האלה הספציפיות, החשוד המרכזי הוא אחד שקוראים לו בנימין נתניהו. הדלפת מסמכי שטראובר, נדמה לי שזה היה ב-2005, כשהוא היה ראש האופוזיציה מול אולמרט בסיפור הסורי, ולאחר מכן, 12-13 שנים, כשהוא היה ממש לא לפני הרבה זמן, 3 שנים, 4 שנים, כמה זה צוק איתן, 2014, זה כבר 7 שנים, הוא כנראה זה שדאג או הדליף, או דאג שמישהו ידליף את המצגות על כיבוש עזה במהלך צוק איתן, בשביל לעודד את זה או בשביל לסתור את זה, אף אחד לא חקר. אף אחד לא חקר, וזה לא פחות חמור, ויכול להיות שזה גרם ליותר נזק. שלא דבר על, אתה יודע, ההבדלים שבין ההתייחסות לענת קם כאילו שהיא איזה אולדריג' איימס, או אפילו פולארד, אתה יודע מה, הקבלה לפולארד היא הכי מעניינת במובן הזה, כי הוא אשכרה לקח ערימות של מסמכים, הוציא החוצה, אבל הוא ניסה למכור את זה, גם לאיראנים, גם לאפגנים, גם למי שזה לא היה אז. אז
אני לקחתי דוגמאות של מרגלים שאתה יודע שנשפטו, למשל גונן סגב,
כן,
איראני, נשפט ל-11 שנים, תבין, הוא נתן לאיראנים, הוא לא נתן
לאורגלר,
הוא לא נתן למעריב, לידיעות או לישראל היום, וקלמנוביץ',
קלמנוביץ' ולפניו, איך קראו לו, מהמכון הביולוגי. עוד לפניו.
קליקסברג, אבל קליקסברג נשפט הרבה שנים. הוא נשפט ל-20 שנים.
זה נכון, זה נכון. קלמנוביץ' זה היה איזושהי עסקה שבסוף גם חוסל.
9 שנים, 9 שנים על העברת מסמכים איכותיים
לרוסים.
לברית המועצות, לרוסיה. זה כבר היה רוסיה. וענת קם נשפטה באותו לבל.
טוב, הקטע הזה שהפרקליטות אומרת, אין לנו סעיף אחר, אז אנחנו נאשים אותה ברצח. זה דבר מדהים.
אני חייף לספר לך משהו שנדהמתי לראות. אתה יודע, אני צללתי לתוך הפרשה, אולי אני אספר רגע ככה, יצאתי איתה די מהר, הכרתי אותה, את ענת קם, הכרתי בניו יורק, ממש אחרי ששנה אחרי שהיא סיימה את הלימודים.
סתם סקרנות, איך נתקלתם באמת סקרנות עיתונאית הכי בסיסית בעולם? זה היא יצרה קשר, זה אתה יצרה? כי קראתי כל מיני גרסות.
היא יצרה קשר עם אשתי.
אוקיי.
על משהו אחר, היא חיפשה עבודה, היא חיפשה איזשהו משהו להיחס בו.
אוקיי.
ואחרי שהיא נכשלה וכולם ידעו שזו ענת קם ולא מוכנים להציג אותה, אפילו פורבס, שהיא כבר הגיעה איתם לאיזה שלב מתקדם, ברגע שהם גילו שהיא ענת קם, שאלו את הרגע הזאת, עד שהתבלת את המסמכים לארץ,
אתה צריכה להחליף את השם, הייתם צריכים דבר ראשון להגיד לה, תחליף את השם.
ואז היא יצרה קשר עם אשתי, ואז נפגשנו, וזה כבר היה ממש זה, והיא אמרה שהיא חוזרת לארץ, אבל היא רוצה להיות עוד ענת, והיא יוצאת למסע מחוף אל חוף, והצטרפתי אליה. ורק אחרי שגמרתי את הסרט, הזמנתי ואספתי את כל חומרי הארכיון, ולמדתי מזה המון, כי צללתי ממש לתוך הפרשה, והבנתי, אני הבנתי אחר כך את ההשפעה הפסיכולוגית, את הדברים, את הפרנויות שזה חולל בה, למשל טיקטוקי מצלמה. לא הבנתי למה היא פוחדת מכל קליק של מצלמה, עד שראיתי בחומרים מצווה העיתונאים עת עליה, וסורטת גופה ופוצע אותה.
לא, זה רדיפה חייתית. זה רדיפה חייתית, זה פשוט מדהים לראות את זה.
וראיתי, תכף אולי ניכנס לזה למוטיבים הפסיכולוגיים של המסע הזה, אבל דבר אחד הדהים אותי הכי הרבה. בדיון בבגץ, בעליון, לא בבגץ, בעליון, על שיראר עורך הדין אילן בומבך, העורך דינה של ענת קם, על להקל את העונש שלה, להפחית מעונשה, אגב, זה הוגש לבית המשפט העליון אחרי שאורי בלאו קיבל 4 חודשי
עבודות שירות,
והוא טען לאי מידתיות, לאכיפה בררנית, קוראים לזה בהגה המשפטית, ואני ראיתי את עורך הדין רחל מטר, שיצגה את המדינה מטעם הפרקליטות. עכשיו, שים לב טובי, אני אומר עוד פעם, עורך דין רחל מטר אומרת לעיתונאים שמקיפים אותה דברים, אני חושב שאני מצטט את זה במדויק. אם פוטנציאל האיום היה מתממש, הייתה סכנה קיומית למדינת ישראל. אני מצטט את זה במילה במילה.
סכנה קיומית
למדינת ישראל. עכשיו, יושב הצופה התמים בבית, ורואה את נציגת הפרקליטות שאומרת, לא אפריז, זה מתחיל ככה, לא אפריז, אם פוטנציאל האיום היה מתממש, הייתה סכנה קיומית למדינת ישראל. זאת אומרת, שדוברים על חיסום מדינת ישראל.
לא פחות ולא יותר.
לא פחות ולא יותר. מה הצופה התמים שיושב בבית רואה או קורא? בוגדת.
ברור שבוגדת. לגמרי.
ואתה יודע, תראה את, את, את הטוקבקים של אנשים.
ראיתי אפילו על מה שאתה כתבת.
ואתה רואה מה, מאיפה זה, ואתה מבין מאיפה זה בא. עכשיו, עד שאתה מגלה את הסיפור, עכשיו נתן לך סיפור נורא נורא יפה. הייתי עכשיו, לקחתי מונית, מיפו לסינמטק בתל אביב, שם הקרינו את הסרט, ונסעתי, לקחתי מונית, נסיעה של 20 דקות, עוצר לי נהג מונית. והנהג מונית מזהה אותי מהטלוויזיה, אומר לי, שלומי ילדר, מה שלומך? מזמן לא ראיתי אותך בטלוויזיה. אמרתי לו, כן, אני כבר מ-2012 כבר לא בטלוויזיה, אבל אתה יודע, זה נעים שהפנים שלי עדיין מוכרות. ואז אומר לי, איפה אתה בן אדם, מה אתה עושה? ואני אומר לו, אני עכשיו עושה סרטים. אומר לי, וואה, מה, כן, מה הסרט שאתה עושה עכשיו? אמרתי לו, הסרט נקרא להיות ענת קם. אומר לי, בוא נה, בוא נה, בוא נה, זאת היא המרגלת הזאת. אמרתי לו, אוקיי, יופי, עכשיו בוא נשמע, תספר לי מה היא עשתה. הוא אומר לי, הבוגדת הזאת, היא נתנה לאויב, לחמאס, לאיראנים, משהו כזה. ואז סיפרתי לו מה היא עשתה, וסיפרתי לו שהיא הדליפה מסמכים לעיתונאי, שזה לא בסדר, שזה חומרים סודיים ביותר, עם כל ההסתייגויות שלי, שאני אומר אותם, אני לא מקל. וזה עבר צנזורה, וככה וככה, ואני, to make the story short, הוא מוריד אותי בסינמטק, והוא אומר לי, שלומי ילדר, אני מבקש ממך, שמור עליה, תגן עליה, תספר את הסיפור שלה. וזה היה רגע נורא נורא מרגש בשבילי, כי פתאום יצא לי לדבר עם מישהו שהוא, איך לומר, ספג את מה שהוא שמע בתקשורת, ואת הבלון הזה שניפחו, ובסופו של דבר, רחמיו נחמרו על אותה צעירה, שעשתה מעשה שצריך להעניש אותה, אבל הפכו אותה לבוגדת, מרגלת, מנודה.
כן, אני אגיד לך יותר מזה. קודם כל, מערכת הביטחון פה, זה לא דבר חדש, ואנחנו יודעים שאנחנו לא המצאנו שום דבר, אבל אתה יודע, כולנו פה שכונה קטנה מאוד, כולם מכירים את כולם. זה קודש הקודשים. ברגע שמישהו אומר ביטחון וביטחון המדינה ומסמכים והדלפות, כולם קופצים לדום ומקבלים את עמדת המערכת as is. אף אחד לא ממש מערר ושואל, רגע, מה היה פה? למה היה פה? אולי טעתה? אולי, כמו שהיא אמרה, עדיף לי לא להגיד שזה אידיאולוגי, כי אז הייתי חוטפת עוד יותר. אני מבין את זה. אבל אף אחד לא עוצר ואומר, רגע, אוקיי, טעתה. היא הייתה בת 20, 20 וקצת, היא השתחררה, היא עדיין הייתה ילדה, היא התחילה לעבוד, היא רצתה להיות עיתונאית, היא חשבה שזה יביא לה איזושהי תהילה, אני אפילו לא בטוח שהיא...
לא, היא מכחישה את זה מכל וכל שזה יביא לה תהילה, כי אתה יודע, היא נתנה משהו שהיא לא רצתה, היא רצתה להישאר אנונימית. אני, הסיפור האידיאולוגי, אני אספר לה, תראה, כשאני התחלתי את המסע, או אפילו כשנפגשתי איתה, עוד לפני שהתחלנו לצלם, היא אמרה לי, רגע, אני צריכה שתבין, זה לא היה אידיאולוגי. ואני, איך לומר, קיבלתי את זה, שמעתי את זה, איך,
נגיד, אם זה לא זה אידיאולוגי ולא עיתונאי, אז מה בעצם?
כן, היא אמרה לי לא אידיאולוגי, ואז היא, יש קטע בסרט שהיא אומרת שהיא רצתה להתנקם במערכת, היא הייתה מתוסכלת, כי מישהי עם פוטנציאל מאוד מאוד גבוה, מישהי שהיא מכוננת.
קורס טייס, קורס קצינים,
בסופו של דבר מצאה את עצמה פקידה בלשכתו של האלוף.
היא גם אמרה שאם היא לא הייתה כל כך משועממת, זה לא היה קורה.
כן, אבל, ואני קיבלתי את זה, זאת אומרת, הבנתי, איך לומר, ספגתי את זה. כשקיבלתי את כל חומרי הארכיון, והתחלתי לנתח אותם, יכולתי לקרוא בין השורות. ראיתי את רעיון עם אמא שלה שנעשה בתקופת הפרשה, רעיון שהיא נתנה לאושרת קוטלר, רעיון עם אבא שלה שנתן ליעקב אחי מאיר, הדברים שלה, ואז הבנתי משהו שלא יכולתי להבין ממנה, ואני חושב שהיא לא הסתירה אותו, אבל היא שכנעה את עצמה. כולם אמרו לה, אם תמשיכי לדבוק בדבר שזה נעשה מטעמים אידיאולוגיים, תחטפי לפחות 14 שנים בכלא, אם לא מאסר עולם. והיא הייתה לבד, כמו שאמרנו, כי כולם עזבו אותה, היא לא עניינה אף אחד, כמו שאמרתי, גם השמאל הישראלי לא גילה בעניין, כי היא לא התאימה לאג'נדה שלו.
אין שמאל ישראלי, בוא נדלג על זה.
אני רוצה לדבר אחר כך על העניין הזה שהיא משווה את עצמה.
אני יכול לדבר איתך כל היום.
ואז אני הבנתי שהמניע שלה היה הרבה יותר אידיאולוגי מכפי שהיא מודה בו. היא שכנעה את עצמה במשך השנים שהיא עשתה מעשה עיוולת כמו אמא שלה שאמרה. עכשיו סיימנו את הסרט, סיימנו לצלם, קורונה, היא בישראל, אני בארצות הברית, כולם בסגר. והרמתי לטלפון, וביקשתי ממנה שהמפיק שלי ירכוש מכשיר הקלטה איכותי, ונעשה שיחה שהיא תקליט אותה, שאני אוכל להשתמש בה בסרט, כי אני כבר לא יכול לצלם, כי זה משהו שהתובנות שלו הגיעו אולי רק עכשיו. והיא הסכימה, והמכשיר הגיע לביתה, וכעבור שבוע הרמתי לה טלפון, ואמרתי לה, תשמעי, אני ראיתי את כל חומרי הארכיון, ואני קצת לא מאמין שעשית את זה כמעשה עיוולת. אני חושב שאתה הרבה 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 יותר אידיאולוגית, עשית מעשה מטעמים אידיאולוגיים, כי חשבת שזה מה שאת רוצה לעשות, אולי לא ב-100% אידיאולוגי, 70% אידיאולוגי ו-30% מעשה עיוולת. ואז היא שתקה, ואמרה לי, מאיפה הסקת את זה? אמרתי לה, אני אחרי כל כך הרבה שנים כעיתונאי, אני חושב שאני יודע לקרוא בין השורות, מה שלא הצלחתי להבין אז. ואז היא אמרה, תשמע, בפעם הראשונה, שירשו לאמא שלי להיכנס לאחד הדיונים הראשונים, כשזה עוד היה בדלתיים סגורות, ואימא שלה שמעה פעם ראשונה מה שייחסו לה, והיא אמרה, כשהם יצאו מאולם בית המשפט, היא אמרה לאימא שלה, מה, אז עכשיו את תוציא אותי מהירושה? את מתביישת בי? ואימא שלה אמרה לה, מעולם לא הייתי גאה בך יותר.
כן, אני זוכר, זה היה קטע חזק מאוד בסדר.
והיא אומרת, אני הייתי במרכז העצבים של הכיבוש, של מה שאני חושבת שמפורר את החברה הישראלית, ולא עשיתי שום דבר בזמן אמת, כי אני פחדנית. ואני חושב שהמניע שלה הוא היה הרבה הרבה יותר אידיאולוגי מסתם מעשה איוולת. למה אמרה אמא שלה אמרה מעשה איוולת, ולמה אבא שלה אמר מעשה איוולת? כדי לנסות להוציא אותה בזול. הטרגדיה היא שהשופטים לא האמינו לה, ואני אומר את זה בסרט, כן, והשמאל כן. הישראלי...
מתפקה מכל הכיוונים. כן, הקטע האידיאולוגי, בוא נלך איתו רגע צד אחד אחורה, ואני מסתכל על זה בתור חיילת בת 20, שבאה מהבית שהיא באה, כמו שנאמר בסרט, וכמו שנדמה לי הדודה שלה אמרה, וההורים שלה אמרו, בית אידיאולוגי, שמאלני, גם אם לא רדיקלי, אבל שמאלני, אתה יודע מה, כמו הבית שלי, אולי גם כמו הבית שלך. עדיין, היא הייתה בת 20, וכשהייתה בת 20, היא עשתה מעשה שאסור היה לה לעשות, אנחנו יודעים את זה, אתה לא מעודד, אני בקטע הזה איתך, אני לא אנרכיסט, אני לא חושב שחייל צריך לקחת מסמכים או למכור מידע שמגיע אליו, או למסור בחינם, לא משנה. אבל היא עשתה את הטעות הזאת כשהייתה בת 20, ואחר כך טיפלו בטעות הזאת שלה בידיים מאוד רשלניות, גם את זה פירטת בסרט ואנחנו יודעים, וכשהעסק הזה התפרק בין הידיים שלה ושל כל מי שהיה סביבה, אף אחד לא בא ואמר, בוא נאסוף את השברים באיזושהי דרך, בוא נתקן, כי אתה יודע, לפעמים אנחנו נתקלים במשך השנים בעבודה העיתונאית, באנשים שפושעים פשיעות שהן לא פעוטות, אם זה שעוד מזוין, אם זה פגיעה, אם זה, סליחה, אונס, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד חמורים, ויש מערכת שיקומית, יש מערכת שאומרת, אוקיי, צריך להניש, צריך לטפל, צריך לתת לזה גרייס, איזשהו זמן שהבן אדם יבין מה שהוא עשה וישלם את חובו, אבל יש גם מערכת שיקומית. במקרה שלה, ברגע שהגיעו על סיפוקה מבחינת העונש והנקמה, מבחינתם אין שום שיקום, אין שום מחילה, אין שום, לאף אחד.
יתרה מזאת.
אפילו לקבל עבודה. זאת אומרת, היא היום פחות יכולה לקבל עבודה בעיניי, כמו שאני רואה פה, מאשר בן אדם שאמר, אוקיי, מעלתי באתי אלון, אוקיי? משהו כזה. זה מדהים.
תשמע, אני כבר, בוא, אני חושב, תראה, בסרט רואים שהיא יוצאת מבית הכלא. עכשיו תבין, אחרי שנתיים מעצר בית, שנתיים וחצי כלא, כי היא קיבלה 4.5 שנים, אבל בעקבות הערעור לעליון והפסיקה וההרשעה של אורי בלאו, קיצרו לה את העונש, היא יצאה אחרי 2.5 שנים, זאת אומרת, אנחנו מדברים אחרי 4.5 שנים של לחץ אדיר. היא יוצאת מבית המעצר, מכלא נווה תרצה, צבא העיתונאים עדיין עם הקליק קליק קליק קליקים האלה.
והאישה שם שצורחת בוגדת.
ואז היא יוצאת עם חיוך על הפנים, שואלים אותה, היי ענת, מה נשמע, מה שלומך? והיא אומרת, אני רוצה הביתה, אני הולכת הביתה עם חיוך על הפנים. ואז המציאות תופחת על פניה. העונש לא נגמר.
זה מאסר עולם. זה מאסר עולם.
הוא רק מתחיל.
זה בדיוק מה ש... זאת התחושה שלי, שאין לה איך להשתקם.
כן. והיא... נכנסת לאוטו, צועקים לבוגדת, וכך בעצם היא מבינה שהחברה הישראלית לא מוכנה לסלוח לה, למחול לה, למרות שאתה יודע, איך לומר, אתה יודע, בלשון הקלישה, היא שילמה כבר את חובה לחברה. ופה בעצם הסרט. הסרט אומר עד כמה החברה שלנו היא לא סלחנית. אתה תראה למשל טוקבקים, לתלות אותה בכיכר העיר, כיסא חשמלי.
מאנשים שאין להם מושג מה היא עשתה. מאנשים שאין להם מושג.
שאין להם מושג מה היא עשתה, סך הכל מדובר בצעירה שחטאה, אתה יודע, סתם מעשה לא טוב, סתם מעשה לא ראוי, אבל יאללה, תנו לה לחיות.
לא, זה מזעזע. אני מנסה לחשוב על החיים שלה היום, אחרי שחזרה לארץ. היא עדיין בארץ, נכון?
היא עדיין בארץ. אני חושב ש... אני יכול לספר לך על הרגע המכונן. קודם כל, היא התחילה לעבוד באתר שנקרא קסית.
כן,
זה אתר שמסקר תקשורת. היא לאחרונה התחילה לעבוד.
זה טוב לשמוע.
תגיד, אתה יודע, באמת ראוי לציין את ה... את האנשים שם שלמרות הכל החליטו להעסיק אותה.
מכיר חלק מהם.
והיא, כשהוקרן הסרט, היא לא רוצה להיכנס להקרנה בסינמטק בתל אביב, היא רוצה ללכת הביתה כי היא עדיין פוחדת, היא עדיין פוחדת מאנשים, היא באמת פוחדת מישראלים. ולא יודע איכשהו בסוף היא לא נכנסה לסרט, אבל היא ישבה מאחורי הדלת לשמוע, היא רצתה לשמוע תגובות. והסתמסתי איתה, והיא אמרה לי, כן, אני פה, אמרתי לה, אני אולי בסוף הסרט אני רוצה להעלות אותך לבמה. והיא אמרה לי, אולי, ואחרי זה אמרה לי, טוב, מה שתחליט, אם אתה חושב שזה נכון. ועליתי לבמה בסוף הסרט, ואחרי שאמרתי את התודות למפיקים, ל-Yes Doco שתמכו בסרט, לקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ולכולם, ביקשתי ממנה לעלות לבמה. הקהל קם על רגליו, מחה דמעה ומחה לכפיים. והיא עלתה לבמה המומה, בהלם. ובאותו רגע, זה הרגשתי כמו מישהו שעד לאותו רגע היה בשלבי גסיסה,
גאולה, זה ממש רגע של גאולה.
והחדירו לה חמצן לגוף. היא עמדה על הבמה,
זה קטע מדהים.
ולא הבינה, וזה היה רגע מכונן, כי אני אומר לך שוב, האנשים, אני אומר, אני, אתה יודע, אני מפה, זה פרשנות שלי, אנשים שמחאו לה כפיים, לא מחאו לה כפיים על, אתה יודע, שדליפה סודות מדינה, חומרים מסווגים. יש כאלה שכן, לא בטוח שכולם.
לא, לא, אני לא חושב שזה...
אבל לגבי רבים, אני חושב שזאת הייתה תחושה, בקשת סליחה. איך נתנו לזה לקרוא? איך נתנו לזה לקרוא, להכניס מישהי, להרשיע אותה בריגול, ריגול חמור, להפוך אותה בוגדת, באופן לא מידתי. ואני חושב בגדול, זה מה שהסרט רוצה להגיד, ואני חושב שזה מה שהוא אומר, וכך הוא מתקבל.
אז אני יכול להגיד לך, שקודם כל השיחה הזאת הייתה מאלפת מבחינתי, כי אני קצת מכיר עיתונות, סרטים לא עשיתי עדיין, ואני לא יכול שלא להעריך או לרחם או להריץ אותך שהחזקת מעמד כל החודשים האלה. אני מניח שזה היה עונן אוף קצת, אבל בסדר. גם אתה אמרת את זה. אבל אני חושב שהגדולה של הסרט הזה שבסופו של דבר יצא, זה שרואים שאתם כל הזמן על סכינים, זאת אומרת, כל הזמן יש מין תחושה של קונפליקט, תחושה של חשדנות, אני לא יודע אם הדדית, אבל היא בוודאי לא נפתחת, לפחות לא מול המצלמה. אני משער שהיו גם קטעים יותר מחויכים בעיניכם, אני די משוכנע בזה.
לא.
בכלל לא?
לא, היו קטעים יותר קשים.
וואו.
תראה, אתה צריך להבין את הנקודת זמן שבה אני פוגש את ענת קם. 3 חודשים לפני שהיא נאלצת לחזור לישראל, היא לא יכולה להישאר באמריקה,
זה היה ברור. זה
להעסיק אותה, והיא יודעת שהיא חוזרת למקום שהיא לא, שמנדה אותה.
כן.
והפחד הוא עצום, והדיכאון משתלט, והפחד משתלט, והפניקה משתלטת. ובכל יום, ככל שנוקף הזמן, ככל ששעון הזמן מתקתק, המצב שלה הולך ומחמיר. ואת הכל היא מוציאה עליי, והחשדנות שלה. בשלב מסוים בסרט, היא חושדת בי שאני עוקב אחריה,
מציץ לי בטלפון, מציץ לי בטלפון.
מהשפק, או עשיתי עסקה עם אורי בלאו. זה קטע מאוד דרמטי בסרט.
הוא גם מורגש ככה.
מאוד מצמרר.
כן.
ואמר לי חברי בן שני, שהוא אחד הדוקומנטריסטים הכי טובים בארץ.
נהדר.
שראה את הסרט, והוא אמר לי משהו שאני לא חשבתי עליו. הוא אמר לי, זה ברור כל כך. היא מאוד פוחדת להיקשר אליך, כי היא פוחדת
שתאכזב אותו.
להתאכזב.
כן.
ואמרתי, וואלה, אני לא חשבתי על זה כך. אני, כל הזמן ניסיתי שהיא תבין שאני בא בטוב, שתבין שאני אני מבין את הסיטואציה, שתיתן בי אמון, וזה היה מאוד מאוד גבולי. היא נתנה בי אמון, אבל בכבדהו ומאוד מאוד חשדהו, וזה עובר כל הזמן בסרט. עכשיו, יש כאלה שביקרו אותי ואמרו, היא לא נפתחה בפניך.
מה זאת אומרת? הביקורת בארץ הפכה אותך לאנטי-פמיניסט, פחות או יותר. זה היה, זה מזעזע.
לא, היא כתבה, שני ליטמן כתבה שאולי בימאית הייתה עושה את זה.
לא, אני מבין שגם בוויינט ראיתי משהו דומה.
אם אתה רוצה, אני מוכן להיכנס גם בוויינט. אתה יודע מה, כן, אני רוצה להיכנס בוויינט. אתה יודע, אני רוצה להתייחס למה שכתב דבורה, ארז דבורה. ארז דבורה הוא מבקר קולנוע שיכול לכתוב מה שהוא רוצה על הסרט. הוא יכול לכתוב שזה סרט גרוע, שזה הכל. ארז דבורה האשים אותי שאני פעלתי מתוך תאוות נקם. וזה קומם אותי.
נקם במי? במערכת?
לא. קמתי בענת קם.
שאתה נקמת בענת קם? זה אני לא הצלחתי
להפוקי. אין לי את הציטוט מול העיניים.
לא, לא, אני מאמין לך, אבל...
הוא כותב שגם הכנסתי קטעים כדי להראות כמה היא ככה, שאני... לא משנה, הוא יכול לכתוב שאני חסר אמפתיה. אגב, אפשר לא להיות אמפתי כלפי מושא הסרט שלך. נקם...
אגב, היא לא עוזרת בעניין הזה, זאת אומרת, היא מאוד 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 קשה.
כן, לא.
לא מישהו שקל להזדהות איתו כל הזמן.
העניין הזה של נקמה. עכשיו, כבר אמרתי לך שארז דבורה, שהוא מבקר קולנוע, לא עשה את העבודה המינימלית שהוא היה צריך לעשות, לבוא לראות את הסרט בקולנוע. אני הייתי כתב בעזה, כדי לעשות כתבה, נסעתי לעזה, עברתי מחסומים, אימו עליי לפעמים, ירו עליי, אבל ידעתי שכדי להביא תמונה. המינימום היה לבוא לראות את הסרט. ואני לא אומר שהביקורת שלו היא לא לגיטימית. הביקורת שלו היא לגיטימית כל עוד שהוא כתב על הסרט. אתה נכנסת לזה, לא רציתי להיכנס. אבל עניין שנקם, אני חושב שהוא יצא, איך לומר, האידיוט. ולגבי שני ליטמן, שאני מאוד מאוד מעריך, שני חשבה שאולי בימאית הייתה מגיעה איתה למערכת יחסים טובה יותר. אני א', מסכים איתה, אבל ב', זה לא הסרט. כי העניין הוא שאני הגבר, הבימאי, העיתונאי, שמזכיר לה אולי קצת את אורי בלאו. וזה הסרט. ומערכת היחסים המתוחה בינינו היא חלק, מוטיב חשוב מאוד בסרט, כי זה לא ענת קם מספרת מה היה בעבר, אלא הדברים יוצאים באופן אחר. במערכת היחסים המאוד מאוד מורכבת והמאוד מאוד קשה.
אז אני אסתכל על זה אחרת.
אני סגור עם ענת קם במצב מאוד דיכאוני, באוטו סגור, במסע מארצות הברית שלא רואים כמעט כלום.
שלומי, אתה לא צריך להגן על זה, אני איתך בקטע הזה לגמרי, אני גם לא חושב...
לא, אני סתם מסביר, אתה יודע, אבל אני אומר אותם, אבל אני מקבל כל ביקורת.
לא, לא.
אני מקבל גם את הביקורת של שני ליטמן, אפילו באהבה.
הכל בסדר.
ואני מסכים ב-99% עם מה שהיא כתבה. אתה יודע מה, יכול להיות שאני מסכים גם עם מה שכתב ארז דבורה. אני לא מסכים על מישהו שייחס לי נקמה, אתה יודע, מי
שכותב... לא, זה לא
הוגן
ולא סביר.
אתה יודע, זה בסדר, א', זה אומר שהוא לא הבין את הסרט. עכשיו, זה בסדר לא להבין את הסרט, אבל לא כשאתה מבקר קולנוע.
אני לא משוכנע שאישה או כל אדם אחר שהוא היה יותר קרוב אליה, חבר שלה, חברה שלה, ככל שיש לה כרגע, היו מוצאים ממנה יותר. אני לא חושב, אני חושב שלערכתי, בוודאי שאין פה שום עניין שלך, לעשות לה רע, זה לא עולה על הדעת בכלל. התחושה שלי, דווקא העובדה שאתה היית שם כמו מיקרופון נטול, לא שיתפת פעולה בנרגנות שלה, אפילו לא לרגע. וזה מה ש...
אני לא הפכתי את המעשה שלה
לרומנטיזציה,
להירואי.
אני מבין, לא, עשיתי להגיד משהו אחר.
לתת את ענת קם כפי שהיא.
אני מבין את זה לגמרי, ואני חושב, שבדרך הזאת, שבנקת הזה, יכול היה להיות אולי באין ספור שעור של אולפן, לבדק במכונית, זה לא משנה כרגע, אני מנסה להגיד שזה שלא התעסקת כל הזמן בלדובב אותה, או להוציא אותה מהדיכאון, או לשעשע אותה, או לספר בדיחות, אלא נתת לה להיות היא עצמה, לאורך כל הזמן הזה, ואני מניח שעל 90 דקות של סרט, יש בערך 900 שעות של הקלטות, אז אני רק יכול לחשוב איזה מסע, לא רוצה להגיד איסורים, אבל איזה מסע מפרך זה היה, זה מטורף לגמרי. אוקיי, בוא נדבר כמה דקות על עיתונות. דיברנו על זה לא מעט, על מה שהארץ עשו. קשה לחשוב על עיתונאי שמקבל דבר כזה ואומר, לא, לא מעניין אותי. היו, יוסי יהושע כנראה...
לא, זה לא הגיע אליו, ולא הגיע אליו.
זה לא הגיע אליו.
לא, לא הגיע אליו, זה אגב גם סיפור מעניין, זה משהו שתראה, זאת הייתה, הפגישה בין ענת קם לאורי בלאו הייתה פגישה גורלית.
כן.
שניהם, היא שינתה את המהלך החיים של שניהם.
לא ספק.
אבל היא הייתה יכולה להתרחש אחרת, היא קבעה לתת את החומרים ליוסי יהושע, כי היא באמת כיוונה לחומרים שהיו שם על מסקנות מחדלי מלחמת לבנון השנייה. אני לא יודע איכשהו הפגישה לא יצאה לפועל, אני לא יודע, לא זוכר בדיוק למי כאב הראש, או לענת קם או ליוסי יהושע, אבל יוסי יהושע ניצן מהפרשה הזאת. וצריך להגיד שאם יוסי יהושע היה מקבל את החומרים האלה, ייתכן שהכל היה מתנהל אחרת. אבל הפגישה הגורלית, הם נפגשו בבית סוקולוב, איזה משהו לגבי ועד עובדים של עיתון הארץ, נפגשו אורי בלאו וענת קם, הוא נתן לטרמפ לירושלים, הדיסק און קי שהיה צריך ללכת יום לפני כן ליוסי יהושע, היה אצל בתיק, זה לא שהסתובבה איתו במשך שנתיים, ואז אמרו לו, אתה יודע מה, הנה יש פה משהו שיכול להעניין
כן,
לך,
ככה, היא סיפור.
אל תגיד לאף אחד שקיבלת את זה ממני, ובשנייה הזאת, הפגישה הגורלית הזאת, הרגע הזה שינה את חיי שניהם.
דלתות מסתובבות קלאסי. אבל אוקיי, כבר זה הגיע לשם, וזה טופל בארץ כמו שזה טופל, כבר דיברנו על זה שזה היה אצבע בעין למערכת, אצבע בעין, סיבוב בתוך העין, כל מה שנאמר. End of story, זה פורסם, והצד השני של אותו סיפור זה שהארץ, ונדמה לי שזה לא הייתה פעם ראשונה, אם אני זוכר סיפור של ברוך יקרא וליאורה גלעד ברקוביץ' עם סיפור של סיריל קרן, גם אז, אני לא יודע אם ברשלנות או, או בחוסר תשומת לב או, אני לא יודע להגדיר את זה, גם אז די בקלות מי שרצה הגיע למקור ואז זה לא היה שבק, זה בסך הכל היה כן. חוקרי משטרה או חוקרי פרקליטות או מי שזה לא היה שם. ואני קצת התחלתי לחשוב על זה כי גם אתה בעצמך אמרת, אני לא יודע מה הייתי עושה ואני לא יודע אם היה לי האומץ ואני לא יודע מה הייתי אומר לו, וזו דילמה ארוכה כמו ימי העיתונות, בדיוק הסתכלתי על הסיפור של ג'ודית מילר, שנכנסה לכלא בשבילו לחשוף את אותה סוכנת, את אותו מקור שהייתה מישהי בבית הלבן, מישהו, לא זוכר, ואין הרבה מקרים של עיתונאים שאומרים, אני הולך עד הסוף עם הדבר הזה, אני לא אחשוף את המקור, וכמו שאורי בלאו אמר, צריך להגיד בהגינות, הם היו מגיעים למקור הזה גם בלעדיו.
אני לא בטוח. לא, אני לא בטוח.
אם הם לא היו שמים את הסודי
ביותר. אם הם לא היו שמים את הטופ סיקרטי והמסמך הסודי ביותר, סביר מאוד להניח בסבירות גבוהה נגיד, שלא היו מגיעים אליה.
אני אגיד לך יותר מזה, זה לא היה עושה אותו רעש בכלל.
כן. ג'ודית מילר, לא, אולי היה עושה רעש, אבל היה שומר על המקור. אותה ג'ודית מילר, כשזה היה צו איסור פרסום, שאסור היה לצייץ, היא כתבה מאמר שלם בניו יורק טיימס. וידיעות אחרונות, שילה דבר היה עורך ידיעות אחרונות, לקח את המאמר של ג'ודית מילר, מחק את כל מה שמחקה לו, מחקו, מחקה הצנזורה, ושם בעמוד הראשון מסמך שכולו מחוק. וכך הוא עורר עניין לציבור על פרשה נעלמה שהציבור לא יודע.
השיטה הקלאסית של אורי אבנרי בעולם הזה.
כן.
אגב, לדעתי עכשיו, אחר כך אסרו גם על הדבר הזה, זאת אומרת, אסרו כן, לפרסם ידיעות נכון, מושחרות.
אסור לפרסם שיש על זה צו איסור.
בדיוק, בדיוק.
עכשיו, לגבי הסיפור של אורי בלאו והעניין של... אני מדבר עדיין על לפני שהולכים לכלא. אני שמתי את עצמי כאילו באותה סיטואציה. נניח, תראה, הכי קל היה להגיד לי, שמע, הייתי גיבור גדול, הייתי בא, אתה מה שתעשו, תכניסו אותי מעצר זה, לא משנה, לא ייתן לכם לעולם. זה נורא נורא פשוט להגיד, אבל אני מנסה הרבה פעמים, אתה יודע, זאת גם הייתה דרכי העיתונאית, תמיד להיכנס לחשוב על הצד השני, איך הוא חושב עליי. ככה גם סיכרתי אגב את הנושא הפלסטיני. מה הפלסטיני, האדם הממוצע ברצועת עזה, חושב עליי כישראלי? מה המניעים שלו, מה הנסיבות שלו, איך הוא חושב? ואני אמרתי שאני רוצה להיכנס רגע לנעליו של אורי בלאו בסיטואציה הזאת. את אורי בלאו הכרתי היטב, היינו אפילו מיודדים, ואני הערכתי ומעריך את העבודה העיתונאית שלו, כמו שאני אומר בסרט, עד שהוא נתקל בשבק. לו אני הייתי בסיטואציה הזאת, עובד בערוץ 10, כי עבדתי בערוץ 10, אתה יודע מה, גם בערוץ 1, ואורי פורט, שהיה מנכ״ל רשות השידור, זיכרונו לברכה, הוא יוסף בראל, מנכ״ל רשות השידור, גם הוא הלך לעולמו, זיכרונו לברכה, והיו אומרים לי, שב, בלונדון, אל תעשה כלום, היועץ המשפטי, המערכת המשפטית שלנו, כולה מתגייסת למצוא פתרון, ואסור לך לדבר עם המקור, ואנחנו נממן את הכל. ואני, תונאי צעיר, סליחה על הביטוי, דייטה פרן, אין לי שקל על הנשמה, ואומרים לי כך, אתה יודע מה, אני אקח את זה גם יותר קדימה, לערוץ 10, רם לנדס, שילו דבר, שלפני רגע הזכרנו אותו, והיו אומרים לי שב ואל תעשה, ואנחנו מטפלים לך בעניין, ייתכן שברוב, בסבירות גבוהה, הייתי נוהג, מה שנקרא, הייתי מתיישר עם המערכת. אני לא רוצה להגיד שהרבה אנשים היו יכולים להגיד, שמה, לא שומע לכם, אני גיבור, והנה אני בא לי לכם כשהשבק מאיים עליי. זאת הסיטואציה. וזאת עצת האחיתופל, זאת עצת האחיתופל שמיבי מוזר, העורך דין, הפרקליט של עיתון הארץ, עשה, ולצערי זה בסופו של דבר, אני אגיד זה הכי פשוט, דפה גם את אורי בלאו.
אז אני אקח אותך עוד צעד אחד קדימה. אני לא... סיכמנו שהארץ טעה אולי בהתרברבות, אולי ברשלנות של העורך של המוסף שהדביקו את המסמך כפי שהוא, ובאמת אני מאמר, בגלל שכבר ראינו כל כך הרבה ידיעות של דברים שהודלפו בכל מיני צורות, והם עברו די מתחת לרדאר, כותרת יום יומיים, הקצב של הידיעות פה בארץ הוא כזה שקשה מאוד למשוך את תשומת הלב ליותר מאשר באמת כמה שעות. אבל אז נניח לעניין הזה, זה כבר נעשה. אחר כך זה נחשף. ובסופו של דבר, עם סיוע של אורי או של הארץ, וכנראה בלעדיו, הם הגיעו לענת וחקרו אותה, והתברר כל מה שהתברר. האם הארץ היה יכול וצריך לנהוג אחרת בענת? בסופו של דבר. להעניק להגנה, להכיר בה כמקור, לעמוד מאחוריה, כי הרי... אורי והמערכת ידעו מה היא עשתה, זאת אומרת, ברור היה לגמרי שיש שם מסמכים בכמויות מטורפות, שהם לקחו חלק מהם או לקחו מעט מהם, ועשו בהם שימוש בשביל לשרת את האג'נדה העיתונאית שלהם. בשנייה שזה קרה, הם נתנו, הם כמובן לקחו על עצמם להגן על עצמם, שזה סביר, לקחו על עצמם להגן על הכתב שלהם, שזה מעורר השראה, אני מודה, זה לא מובן מאליו, ואורי בלאו היה סטאר, לצערנו, עכשיו הוא קצת נעלם לנו, אבל הוא היה סטאר, אבל את
הוא נעלם כי גם אורי בלאו הוא קורבן של הפרשה.
כן, אני איתך לגמרי בעניין הזה. והקורבן האמיתי, הסופי, זאת ששילמה את המחיר, במאסר שלא נגמר בעצם עד היום הזה, נזנחה לחלוטין. גם ה-350 אלף שקל האלה בדיעבד, ללא הכרה, ללא, בלי לקחת אחריות, או כיסו הודעות, או איך שקראו לזה, התחושה הייתה שהיא כבר תסתדר לבד, היא לא עובדת שלנו, היא לא בדיוק הייתה מקור שלנו, היא עשתה דבר שלא יעשה, באיזשהו מקום זה כמו אותם חושפי שחיתויות שמפותרים, ואף אחד, לא מבקר המדינה ולא נציב שירות המדינה ולא אף אחד, לא מגן עליהם בסופו של דבר, רק שהם גברים אולי, והם כבר, אתה יודע, לקראת הפנסיה, ואולי יש בית דין לעבודה שיגן עליהם, במקרה של ענת קם, היא נשארה לבד לחלוטין, וגם הארץ לא ממש הכיר בה כחלק ממי שאמור לקבל איזשהו פיצוי או עזרה.
אני אמניח אותך יותר מזה, אני לא יודע, אתה יודע, לגבי סיוע משפטי, מדובר על זה בסופו של דבר אחרי 11 שנים באיזה עסקת פשרה בפרקליטות, הם כאילו נתנו לה כסף שהגדירו אותו כסיוע משפטי, אבל יש דברים נוספים שאני הייתי מצפה מעיתון הארץ ומאורי בלאו לעשות. א', לבקש סליחה, אתה יודע, זה לא בושה. ולהמשיך להגיד כל הזמן שנו, ממילא הייתה נתפסת ואין לנו שום אחריות וזה וזה. ויש שני דברים נוספים. כשהיא הוכנסה למעצר בית שדיברנו על זה, וישבה שנתיים, מישהו היה צריך להשמיע את הקול הזה. מישהו היה צריך להילחם. מי אם לא עיתון הארץ, היה צריך להילחם למענה, לא להחזיק אותה במעצר בית. ואחר כך כשהורשעה בריגול, מי אם לא עיתון הארץ, היה צריך לעמוד על רגליו האחוריות כדי להתקומם, מה זה הדבר הזה, ריגול? ריגול חמור, שבעצם היא לא הגלה, היא הדליפה חומרים לעיתונאי שהגיש את זה לצנזורה. את שלושת הדברים האלה, בקשת התנצלות היום, סליחה, הגנה שלה או לעמוד לצידה במעצר הבית, וההרשעה שלה בריגול חמור, את זה עיתון הארץ לא עשה, עד היום. וזאת הביקורת שלה, ולכן גם פניתי וקיבלתי אישור לכתוב שם מאמר, שאני חייב להגיד, בהערכה רבה פורסם בהבלטה בעיתון הארץ.
כן, אני שמתי לב לזה. תשמע, אני, זה קצת מביך אותי, ואני בטוח שהרבה יותר אותך, ואת כל מי שהיה מעורב בדבר הזה, שאנחנו מגלים את הפער בין הרומנטיקה והאידיאולוגיה, כשאנחנו רואים סרטים כמו העיתון, או כל אנשי הנשיא, את כל סרטי הגבורה האלה של וודוורד וברנסטין, וכמובן דניאל אסברג שמכחיב בסרט. המציאות, דניאל אסברג בחוכמתו הרבה אמר לה, כנראה שגורלי היה דומה אם הייתי בסטטוס שלך, ורוב הסיכויים שגם היו חושפים אותי, ולא היו מגינים עליי, ככה זה עובד כנראה, אבל הסיטואציות שונות. בקיצור...
אגב, אני חייב לספר לך שדניאל אלסברג נאלץ להיחשף, כי כשצילמתי את השיחה ביניהם, שנמשכה אגב 3 שעות, אני לא קלטתי את הסקופ בהתחלה שהיה לי בתוכו ונחבא בתוכו, שהוא מספר לה שניל שיאן, העיתונאי של עיתון של הניו יורק טיימס, בעצם שיקר אותו, רימה אותו.
כן, כן.
בדרך שהוא עבר לי ככה מאוזן לאוזן,
שמתי לב לזה, כן.
ורק לפני כחצי שנה, ניל שיהן הלך לעולמו, ואז התפרסם שהוא נתן רעיון לניו יורק טיימס, ואמר שהוא מוכן שזה יתפרסם רק אחרי מותו, כי הוא התבייש בזה. הוא בעצם דפק את דניאל אלסברג.
אבל מה שאלסברג אמר, שהוא גם היה עושה את אותו דבר.
עזוב, זה נוח להגיד אחרי
זה. לא, בסדר, אבל זה האתוס.
אבל הסיפור הזה שהוא דפק אותו, ואני אומר, אני משמש בביטוי הכי ישראלי, דפק אותו, שאילץ אותו בעצם לחשוף את עצמו.
ודניאל אסברג, בדיעבד גם הציל אותו, כי הוא נהפך לגיבור.
כן, אבל ההבדל בדניאל אלסברג, שדניאל אלסברג הייתה לו תמיכה. דניאל אלסברג, אנשים הפגינו למענו. זה בדיוק הביקורת שלי על השמאל שזרק אותה. דניאל אלסברג, הדברים שנאמרו חוללו סערה בארצות הברית, הם עצרו את מלחמת לבנון, את מלחמת לבנון, את מלחמת וייטנאם. אתה יודע, זה כל אחד עם הסריטות שלו, את מלחמת וייטנאם, ולכן הוא נחשב לגיבור אמריקאי.
כן, זה גם היה, זה גם היה תקופה שיא ההפגנות ושיא המחאה.
לא, לא, ההפגנות התחילו הרבה יותר, אחר כך זה היה שולי ההפגנות, הוא פשוט בא ושם להם את זה בפרצוף. והתרמית הייתה של כל נשיא ארצות הברית, קנדי, ניקסון,
ותזכור גם שבניגוד למצב הפוליטי פה בארץ, שם הגופים הזרמים הליברליים עם העיתונות והדמוקרטים, הם לא גינו את האקט הזה, הם חיפשו דרכים.
אז הנה דיברנו על העיתונאי, ניל שיהן, שהחזיק חומרים מסווגים, לא עומד לדין.
כן, כן. טוב, חופש העיתונות שם וזכות...
חופש העיתונות, ולכן גם אלסברג, אגב, אלסברג, אתה יודע, הניו יורק, יש את הסרט דה פוסט עם מרל סטריפ וטום הנקס, של ספילברג, כדאי ורצוי...
כן, 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 העיתון, ככה קראו לזה בארץ, קראו לזה העיתון.
דה פוסט, סרט שהיה מועמד לאוסקר, סרט נפלא.
סרט נהדר. מה שאהבתי שם זה הסיום עם הפריצה לווטרגייט, אתה יודע, החיבור הזה בין שני הדברים האלה.
לא, זה בדיוק, זה בדיוק הוביל
לווטרגייט.
ואני חושב שדניאל אלסברג לא היה נחשף אם זה היה, ניל שיהן היה פועל אחרת, וניל שיהן בכלל לא עומד לדין. עכשיו, אלסברג עצמו שוחרר, כי בעצם עורכי הדין שלו הוכיחו שה... השרברבים האלה של ניקסון עשו משהו לא ראוי. הם פגעו בזכות הבסיסית שלו כאזרח, הם פרצו למשרד, לקליניקה של הפסיכיאטר שלו, והם נתפסו. ואני רוצה להגיד עוד פעם, לגבי ענת קם, ענת קם הגיעה לשבק, בלי עורך דין, לא ידעה כלום, לא ידע שנסגרה עסקה מאחורי הגב שלה, ארבעה חודשים לפני כן, לא ידע שיש לה כבר, יש מסמכים שאורי בלאו כבר נתן 50 מסמכים, והיא מגיעה לשבק, והם מוציאים ממנה בעצם הודעה, ואומרים לה, לא, 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 זה רק בינינו, זה לא למשטרה ולא כלום. במדינה מתוקנת, בית משפט היה צריך לפסול מיד את ההודעה הזאת שלה. אני מנסה להשוות לאלסברג. פה זה לא קרה, וזה שימש עדות נגדה והודעה נגדה.
שלומי, מתי אי פעם בגץ, בית משפט, שופטי מעצרים, דיונים לצו איסור פרסום והכל, מתי אי פעם הם הלכו נגד המשטרה או נגד השבק? כל החומר החסוי שאנחנו מדברים.
אני לא יודע, אני לא יכול לשפוט כי אני לא מכיר בזה, אני לא רוצה להגיד...
לא, לא, המערכת פה עובדת, זה שתי זרועות.
זה העניין.
הם עובדים ביחד, הם עובדים ביחד לכל אורך הדרך. טוב, תשמע, זה היה מאלף, סרט נהדר, אני ממליץ לכל מי שרוצה קצת להבין איפה אנחנו חיים, שיראה אותו, בוודאי למשפחה ולחברים.
אני רק אגיד שהסרט זמין לצפייה ב-Yes VOD, ויש הקרנות בסינמטק.
בהחלט, ואני אכעס מאוד על כל מי שיעשה כמוני, צריך לראות את זה ברצף, זה לא להיות שלושה חודשים עם ענת כאן באוטו, אבל זה שעה וחצי, ואפשר להקריב את השעה וחצי, גם אם אתה בבית ואתה רוצה לראות את השירותים, זה בסדר.
כן.
שלומי, יופי של עבודה, ודש בבית, ובאמת, שנמשיך להתראות בנסיבות של, 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 של גאולה ולא של כאוס.
כן, טוב, תודה רבה.
תודה, תודה שלומי. אוקיי, תודה לשלומי אלדר על הזמן שפינה, פינה לי, פינה לנו, לשיחה הארוכה והמאוד כנה הזאת. הוא מביתו במרילנד ואני מעוני בירות השרון. זה לא היה פשוט, לא לארגן את זה ולא לפנות הזמן לזה, אבל בעיקר להיפתח. הסרט שהוא עשה, להיות ענת קם, הוא באמת משהו קצת יוצא דופן. אני עדיין תחת הרושם של הסרט הזה, אני אגיד שוב, כי זה חשוב, שהסרט בהפקת יס דוקו ובתמיכת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה. הסרט זמין לצפייה ב-YES VOD. המפיקים שלו הם אהוד בלייברג, יואב זאבי ועמרי עוזרד. אני מאוד ממליץ לכולכם לראות את הסרט הזה, הוא מעורר מחשבה, הוא מרתק, הוא שונה, הוא מסע גיאוגרפי, אבל בעיקר מסע אישי, אולי גם פסיכולוגי, אולי גם לאומי במידה מסוימת, שווה צפייה. זהו, עד כאן. זה לא היה קצר, זה לא היה קל, אבל אני מקווה שהגעתם עד לרגע הזה. אני מבטיח להתראות שוב בקרוב, בפרק נוסף, אולי קצת יותר קליל, אולי קצת יותר מבדר, בוודאי קצת יותר מקומי. אז להתראות בינתיים.